יכול להיות שמישהו כאן עייף? יש איזה דבר כזה? הדקות האחרונות בחוץ קצת עם הקרירות, קצת רעננו. אפשר עוד קצת לעשות תנועות, להתמתח. לקחת כמה נשימות עמוקות יותר. אנא, אל תדאגו את ההנחיות שאני אעביר כאן בהמשך, אנחנו נעביר גם מחר בבוקר. בכל אופן, עם מעט האנרגיה שעוד יש, בואו תשתדלו להקשיב ותראו איך זה נוחת. סך הכל, אתם נורא נורא מנומסים. אתם יושבים ומדברים. אבל אתה יודע, אתם לא לגמרי מקשיבים. אתם לא לגמרי מקשיבים כי אנחנו אף פעם לא לגמרי מקשיבים. תוך כדי המילים שעולות ברקע, כל מיני מחשבות צצות ולוקחות אותנו למקומות אחרים. נזכרים פתאום במשהו שלא עשינו בבית. שכחנו לבקש ממישהו להשקות את העציצים. משהו שהיה בעבודה. משהו שעוד לא סידר, איזושהי אסוציאציה שעולה בעקבות משהו שנאמר. הקשב שלנו מאוד, מאוד נוטה להיות מקוטע. רק היום לפני הצהריים, כשיצאתי לכאן, התכוונתי לצאת מוקדם לפני שהילדים חוזרים הביתה, אבל איכשהו, כמו שקורה הרבה פעמים, לא הספקתי. ובאים, חזרו הביתה ונאי, הבת הבכורה שלי נכנסה הביתה בוכה. אני קצת לעמדור. ואני ניגש אליה והולך איתה אל הפינה של חבקים קצת. והיא מדברת. רואה מאוד את המקום שמשהו בי מאוד רוצה להיות איתה. אולי גם קצת מצליח וקשור, אבל ברקע... וואי, וזה, והריטריט, ואני צריך לצאת טוב, אני לא אעשה את זה. וחוזר אל ההקשבה אליה, והולך, וחוזר, והולך. אנחנו הרי כל כך מכירים את זה. זה הרי קורה לנו ממש עכשיו. וכאן, אל המקום הזה, בדיוק, אל הנישה הזאת, נכנס התרגול של מדיט ויפאסנה, מדיטציה תובנה. ויפאסנה זו עוד מילה בשפה הפאלי שהמשמעות שלה לא יחפש דווקא את המילולי המדויק לחלוטין, אבל המשמעות של המילים האלה, ויפאסנה, זה לראות את הדברים כמו שהם. לראות את הדברים מעבר לאיך שהם נראים. מעבר לווילון של האמונות שלנו, והרצונות שלנו, והנטיות שלנו. כמו שמיכל נגעה קודם בשיחה, למשל המקום שבו אנחנו רואים משהו שאולי גורם לנו הרבה עונג וקורת רוח, אולי איזושהי מערכת יחסים שרק עכשיו התחילה, אנחנו רואים אותה כמשהו שימשך לנצח. אפילו שאנחנו יודעים זה ישתנה החוויה שלנו, אבל אנחנו לא רואים את זה באותו רגע, כי אנחנו רואים באותו, במקרה הזה, את בן או בת הזוג, אבל כל מה שתרצו בחיים, דרך המסך, דרך ההדשה של הדעות שלנו, ההשקפות שלנו, האמונות שלנו. ויפאסנה, לאנגלית זה מתרגם כ-insight. מאוד יפה, זה נושא באמת את המשמעות של תובנה, יש לזה גם איזשהו מקום שלה, אבל זה גם משהו מאוד מאוד ישיר, ראייה פנימה, אינסייד. במקום של התרגול שלנו, אנחנו בעצם באים לאמן את התודעה שלנו כדי לראות את הדברים כמות שהם, כדי לברר מה בעצם קורה כאן, מה זה? מה זה להיות? לחשוב, להרגיש, לראות. מה זה החיים האלה? בודה יש שורת מחץ, יש לו הרבה שורות מחץ האמת. יש לו שורת מחץ, אולי זו הפעם האחרונה שאני אזכיר את הבודה הערב. שאומרת, כמו שהלוחם משחיז את חיציו, ככה החכם מאמן את התודעה שלו. והמקום הזה של לאמן את התודעה בא כי יש פה משהו נורא נורא טריקי בחקירה הזאת, בלי הזה, במחקר הזה. זה ממש מחקר כמו מחקר שנעשה במעבדה. באיזשהו מקום, כל הסיטואציה הזאת של ריטריט היא מעבדה. היא הדבר שבעזרתו אנחנו מבקשים ראש, לברר מה קורה פה. הדבר שבעזרתו אנחנו עושים את זה, התודעה, היא עצמה, היא חלק ממה שאנחנו רוצים לבדוק ולברר. מחשבויות, רצונות, שיפוטים, פרשנויות. אותו כלי שבו אנחנו משתמשים כדי להכיר, כדי לתפוס, כדי לראות, הכלי עצמו, המיקרוסקופ עצמו, משפיע בעצם, הוא חלק ממה שאנחנו מסתכלים עליו. והכלי הזה, התודעה שלנו, הוא כלי נורא נורא תזזיתי. כמו המבה, כל הזמן זז. בדיוק כמו במקום כשאתם יושבים עכשיו ורק רוצים לשבת ולהקשיב. וזיכרון לך ונהיה פתאום איזשהו משהו מהבית. והווסט שלי פתאום מזכיר איזה וסט של מישהו אחר ואנחנו פתאום נזכרים. זו תחושה של עייפות. מתנפחת והופכת לשעמום. נשים בפעמים אחרות שהיינו משועממים ואז כועסים על מי שמדבר או על עצמנו. זה כל הזמן זז. בודה, הזכרתי אותו עוד פעם, אפילו שהבטחתי שלא, קבלו את זה בסלחנות. הבודה אמר שהתודעה היא כמו דג שהוצאנו אותו מהמים ואנחנו מניחים אותו על החול. או להפסיק אלא לקפוץ ולקפוץ ולקפוץ. או כמו קוף שקופץ מענף לענף, מענף לענף. טרזן כזה. וכשאנחנו באים לאימון התודעה, הדבר הראשון שאנחנו רוצים לעשות איתה הוא להשקיט אותה. כשאני אומר את זה, אני מבקש לומר את זה בהמון המון זהירות. המדיטציה הזו, מדיטציית קשב, מדיטציית ויפאסנה, מדיטציה טוב, היא לא תרגיל שהמטרה שלו היא להירגע. וכשאנחנו מזכירים גם מילים כמו רוגע או כמו שקט, באופן מאוד ספונטני וטבעי יוצרים בנו איזה שהם דימויים, לפעמים מודעים, הרבה פעמים לא מודעים, אבל איזה שהם מקומות שאנחנו מדמיינים שככה זה צריך להיות, ככה זה צריך להרגיש. הרבה פעמים החוויה היא דווקא מאוד מאוד אחרת. דווקא בגלל שאנחנו בריטריט, פרושים, נסוגים מכל הדברים האחרים, ומאוד רואים מה קורה בפנים, אנחנו נוכחים לדעת שיש המון רעש. העובדה שאנחנו נוכחים לדעת שיש רעש, כמה שהיא לא נעימה, אין המשמעות שלה שאנחנו לא באיזשהו תהליך של השקטה. הדרך שבה אנחנו בעצם מבצעים את האימון הזה, הוא שאנחנו מתוך שלל החוויות שהתודעה בדרך כלל באופן אוטומטי קופצת מהן, זיכרונות עבר, פנטזיות, רגע ישועה בגוף, תחושות שעולות, מתוך כל הדברים אנחנו בוחרים אובייקט אחד ומבקשים להתרכז בו. עד שאנחנו עושים את זה, בעצם אין כל כך משמעות לדבר על הסחת דעת. אולי עכשיו כשאני מדבר ואתם מנסים להתרכז בדברים שאני אומר, יש סנס לדבר על הסחת דעת, על המחשבות האחרות שהולכות. אבל כשאנחנו פשוט יושבים ואין לנו מטרה, אין משמעות לדבר על הסחת דעת. ואנחנו יוצרים מצב שבו אנחנו מבקשים להתמקד באובייקט אחד, שהאובייקט הזה היא הנשימה. החוויה האמיתית, הממשית, העכשווית של הנשימה. ואם הזכרתי את המילה העכשווית, אני אגיד עוד דבר שהוא מאוד חשוב בקונטקסט של התרגול הזה. ולא רק בקונטקסט של התרגול הזה, בקונטקסט של החיים. אנחנו מכוונים אל העכשיו. החיים האלה תמיד קורים רק במקום אחד ובזמן אחד. כאן ועכשיו. תמיד. את הטעם של הקפה ששתיתי בארומה בדרך לפה, אני יכול להיזכר בו. אבל לטעום אותו, לחוות אותו, לחיות אותו, אני יכול רק ברגע שאני שותה אותו. את התחושה המאוד מסוימת שיש לכם עכשיו בישבן, מהישיבה, מהמפגש של עצמות הישיבה עם הכרית, אתם יכולים להרגיש את התחושה הזאת רק עכשיו. את השמחה, את העצב שחווים, אפשר לחוות רק עכשיו. באימון הזה אנחנו מכוונים את עצמנו ומתרכזים בנשימה, לא כרעיון, לא המחשבות אודות הנשימה והפילוסופיה של הנשימה והמשמעות של הנשימה, למרות שהם יכולים לעלות ברקע, אבל זה לא העניין שלנו. העניין שלנו הוא בחוויה העכשווית של הנשימה. והעכשיו הזה הוא אפילו לא, כלומר, זה לא זמן הווה. זה פרק זמן מאוד 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 קצר. מה שקורה ממש עכשיו. יש מי שאומר שאין לו זמן בכלל, יש מי שאומר שהוא עד שתי שניות. לא ניכנס לדקויות האלה. אבל זו חוויה ממשית. אז זהו בעצם האובייקט שלנו. ואני חושב שרובנו יודו שזאת הנחיה, מה זה פשוטה? סיני, הבת שלי, הייתה הרבה יותר קטנה, הייתה בבוקר מתיישבת עליי. הרבה פעמים הייתה יודעת ופותח את השאל, הייתה נכנסת ויושבת. אחרי המון המון זמן היא שאלה אותי פעם, אבא, מה אתה עושה? כשאתה... אמרתי לה, אני... אין בנשימה שלי, אני ער לנשימה שלי. אני מרגיש את הנשימה שלי. אמרה לי, מה? זה מה שאתה עושה? זה כלולה. וכאן זה נורא נורא פשוט, אבל זה מה זה לא קל. יש שתי איכויות שהן ממש הגישה שאנחנו מבקשים להביא אל האימון הזה. מצד אחד נחישות. מקום שלוקח, כמו שניסיתי לכוון בדברים שלי קודם על הגישה, לוקח עם כל הלב, עם איזושהי איכות רצינות של עבודה את המקום של האימון, וגם מקום בתוך זה שלא לא ממהר להתייאש. שימו בצד את הציפיות, את התוצאות, את הפרשנויות שעולות בפנים, איך זה צריך להיות ואיך זה צריך להרגיש. הנה, אני בכלל לא שקטה. אני לא רגוע. אז שימו את זה בצד. הנחישות, המשמעות שלה, פשוט להמשיך. פשוט להמשיך. לא להיכנס לרכילות של התודעה, מה היא אומרת על הניסיון שלנו להתרכז, אלא כל פעם שאני שם לב שאיבדתי ריכוז, לחזור. פשטות. כי זה באמת פשוט. אבל הרגע הזה שבו אני מבחינה שאני לא מרוכזת, הוא רגע, הוא רגע מפתח. זה רגע שבקלות בו אנחנו כמו צוללים, אנחנו נגיד, הנה, זה לא מצליח לי, זה לא הצליח לי, וזה, והפעם, ולהיכנס לאיזשהו סרט אחר, ותמיד בתוך אותו רגע, במקום לכעוס על עצמנו, להתבאס, להתאכזב, אפשר בפשטות לחזור אל הנשימה. והמקום האחר שעולה יחד עם הריכוז, זה כמו אין ויאנג, זה כמו בן הזוג שלו שמשלים אותו, זה המקום של קשב. אפשר להגיד באיזשהו מקום עוד פעם שבבית, אמרתי שאני לא אגיד את שמו עוד פעם, אמר כבר לפני 2500 שנה לכולנו, חבר'ה, יש לנו בעיה של קשב וריכוז. אנחנו לא קשובים עם כל הלב. הריכוז שלנו, כל הזמן יש בו הפסקות. אז מה שמסייע לנו, כבר עכשיו, כשאנחנו עובדים בעצם על הריכוז, אנחנו לא עובדים עוד כעת על קשב. אנחנו יותר ויותר נדבר על זה בהמשך. אבל כדי להתרכז, אנחנו צריכים להיות קשובים אל הפעמים בהם הריכוז שלנו מופר. בדיוק כמו שאתם עושים עכשיו. אתם מתרכזים בצלילים של הקול שלי, במילים שעולות מתוכם ויוצרות איזה שהם משפטים, איזושהי תחושה של הבנה, אי-הבנה, אל תוך הדברים האלה. והתודעה שוב ושוב נזרקת למקומות אחרים. אבל ברגע שאתם קשובים לזה, אתם מבחינים שאתם עכשיו פתאום ביום עבודה שהיה, עצם הקשיבות הזאת מאפשרת לכם לחזור ולהתרכז. בתוך הקונטקסט של התרגול, והכוונה שלנו להתרכז בנשימה, הקשיבות היא ערנות לתנועות המחשבתיות. לא משנה מה הן ועל מה הן. סך הכל הן לא הולכות להרבה כיוונים. יש כל מיני מחשבות שהולכות אל העבר, זיכרונות. יש מחשבות שמשליחות, מקרינות על העתיד, תוכניות. לא משנה אם זה עתיד מה יהיה בסוף הישיבה, או מה יקרה עוד שנתיים כשאני אגמור את התואר. ישנן מחשבות שהולכות למקומות של לדבר לרחל על מה שאני עושה עכשיו, על התרגול עצמו. פרשנויות, שיפוטים. את התנועות האלה, המחשבה, תמיד יש לה מקום של תנועה, של כיוון. מחשבה היא לא איזשהו משהו דומם שפשוט נמצא כמו דמיינו פנים של אגם כשהם שקטים שקטים. תמיד יש תנועה, סיפור, זמן שנוצר. את התנועות האלה, בלי צורך לחשוב, להיכנס אל התוכן, אפשר לזהות. והן קורות, זה ממשיך לקרות. זה לא שאנחנו יכולים לחוץ על שלטר והן מפסיקות. וזה לא צריך להיות ככה. אנחנו מתכוונים להתרכז, אז אנחנו מבחינים בהתחלה של סיפור. ברגע שאנחנו שמים, אנחנו אומרים, הנה, כמו מאירים איזשהו אלומה של אור, של קשב, וברגע שאנחנו עושים את זה, זה מאפשר לנו להיזכר בהתכוונות שלנו. להתרכז בחוויה העכשווית של הנשימה. אז בפרק הזמן שנותר לנו, אני רוצה להזמין אתכם להסתדר בתוך התנוחה של הישיבה. לפני שאני אזמין אתכם לעצום עיניים, אני אומר רק עוד כמה מילים לגבי התנוחה עצמה. אנחנו מבקשים לזמן בתנוחת הישיבה 2-3 איכויות. איכות אחת היא איכות של יציבות, תחושה של בסיס, של אדמה, של משהו יציב. איכות שנייה היא איזושהי איכות של ערנות. ואיכות שלישית היא איזושהי איכות של נינוחות. תכף ידבר כיצד אנחנו יכולים לעזור לעצמנו להביא אותם, אני רוצה רק לבקש מכם, מכל מי שיושב על כרית, לראות שאתם מגביעים את הטוסיק טוב טוב. הכריות שאנחנו משתמשים בהן, לפחות הכריות הבורדו, הן כריות... הן כריות קשות, והכוונה להשתמש במשהו כזה היא כדי ליצור איזושהי הגבהה של הישבן. ההגבהה של הישבן מאפשרת באופן טבעי לברכיים קצת לשקוע למטה. בשונה ממצב של ישיבה מזרחית, כמו שאנחנו רגילים לשבת, אנחנו מסכלים את הרגליים, והברכיים דרך כלל גבוהות מאוד. כשאנחנו מגביעים את הישבן, ואפשר לשים גם שתיים או שלוש כריות מתחתיו, זה מאפשר באופן טבעי, זה לא שאנחנו מתאמצים או לוחצים, לברכיים לרדת למטה. חלק מאיתנו, לפי הגמישות, לפי אורך השרירים שאצל כולנו, שרירי השוק הם די קצרים בגלל ההרגל לשבת על כיסא. חלק מאיתנו מוצאים שעם הגבעה, עם קרית, שתיים, הברכיים ממש נוגעות. חומוסים, החומוסים עדיין עושים את שלהם. אחרים שמוצאים שהברכיים עדיין באוויר, זה בסדר, אל תנסו ללחוץ את זה. מה שמומלץ אז לעשות הוא לדחוף כאן משהו, לקחת דבר כמו מעיל כזה למשל, לקפל אותו ולהניח כאן. כך שנוצר מצב שהחלק הזה של הרגל גם כן נתמח. ככה אנחנו מגיעים למצב שבמקום שאנחנו יושבים ככה, כשכל המשקל מונח על הישבן, יש לנו כאן בסיס משולש שעליו מתחלק המשקל של הגוף, יוצר פחות לחץ על הגב, בעיקר בגב התחתון, וזה יוצר איכות יותר יציבה. אלה מאיתנו שיושבים על כיסאות, מומלץ לראות גם שכפות הרגליים פרוסות על הרצפה. אם מישהו מאיתנו הרגליים לא מספיק ארוכות, אפשר לשים מתחת איזושהי כרית. אבל לראות שהרגליים נוגעות ברצפה ופרוסות על הרצפה, שיש את התחושה הזאת של מגע עם רצפה, עם אדמה. וגם שהישבן יושב עם כיסא, זה בדרך כלל יותר טבעי, יושב באופן מלא, שיש את התחושה המלאה הזו של תמיכה מלמטה. דבר אחרון, שנזכיר לפני שנעצום את העיניים, בתוך ההליך הזה, שבו אנחנו מסתדרים בתוך התנוחה של הישיבה, ממש בונים אותה, זה לחוש, אפשר גם לשים את הידיים כאן על המותניים, לראות שיש לנו כאן איזשהו משחק קטן, מין... אפשר לעשות מין טילט קטן, שבו אפשר לגלגל את המותניים טיפה, טיפה קדימה. מזמין אתכם לשחק עם זה מעט, עד שתמצאו את המקום הנכון. באופן כללי, ההזמנה היא טיפה לגלגל את המותניים קדימה. הדרך לראות מה שזה יוצר, זה יוצר מצד אחד תחושה שהאגן, כמו החלק התחתון שלו, כמו מצביע למטה, כמו ננעץ בקרית, מכוון, כמו מצביע, כמו חץ לאדמה, והחלק העליון של קערת האגן, כמו יושב פתוח ומאפשר באופן ספונטני, מביא את עמוד השדרה, כמו לצמוח. זה יוצר איזושהי תחושה כזאת, כאילו יש מרווח טבעי בין החוליות של הגב. אחת הדרכים לראות את המקום הזה, זה התחושה בבית החזה. זה יוצר איזושהי הרגשה של פתיחה גם בבית החזה. אז עכשיו בואו נעצום עיניים. כאשר אנחנו עוקרים את תנוחת הישיבה, יוצרים, בונים אותה, בואו נביא את תשומת הלב קודם כל אל הבסיס, אל החלק התחתון של הגוף. משהו רחב, יציב. הוא על כל נקודות המגע בין הגוף לכרית, למזרון, לכיסא, למחצלת. נקודות המגע עם האדמה. קל. תמשיכו עם תשומת הלב אל אזור האגן והמותניים, השער, החיבור בין ארץ לשמיים, מטה התחברות אל האדמה ולמעלה מין פתיחה כלפי מעלה, כך שעמוד השדרה צומח, ערני, רענן, קורת הכתפיים שקטה. רואות רפויות, הידיים מונחות, קדמת הירכיים. תקפו לרגע על שתהו בתחושות המגע שיש עכשיו בכפות הידיים. אור של הכף השנייה, הראש מונח על הכתפיים, כך שעמוד השדרה ממשיך לצמוח באופן טבעי, נמצא במקומו. מרווח בין חוליה לחוליה, גם בצוואר. יכול לקבל ביטוי בהטייה קטנטנה של הראש קדימה. כאילו האחר מעט מצביע לכיוון בית החזה. קצת בעדינות את הזווית הנכונה. של במקום, בבית. לבדוק אם יש אזורים בפנים שיש בהם תחושה שח או סטרס. להיכנס לאיזושהי תחושה של עשייה, פשוט לזמן הרפייה. אולי באזור המצח והגבות. והפעפיים רק עצומים ברכות. העיניים וערובות העיניים. לחיים. שתיים נוגעות אחת בשנייה ברכות. כך שהפעולות רפויות. לראות אם זה מרגיש נוח, כדאי שקצה הלשון ייגע בחך העליון. של להתרווח בתוך הגוף. שבת כמו הר. החזה פתוח, הבטן רכה. אין צורך לנשום באיזשהו אופן מסוים או קצב מסוים, משהו שאנחנו מכירים מאיזושהי פרקטיקה אחרת. אין דרך נכונה לנשום מבחינת התרגול הזה. להרפות מהניסיון לשלוט בנשימה. תהיו ערניים לגוף שכמו נושם מעצמו. מתרחשת שאיפה, היו ערניים, שאיפה, היו ערניים. נשאר ערניים אל הנשימה באופן מתמשך, רגע אחרי רגע. תראו את הנשימה בגוף, תראו היכן הנשימה הכי ברורה לכם. כאן הכי קל לכם להבחין בתחושות שעולות בגוף יחד עם הנשימה. כשאתם מבחינים בפעילות חשיבתית שמתרחשת, בו בזמן אל תמשיכו לצלול לתוך המחשבות. לא עכשיו. ראו את תודעתכם